טוב. למרות שאנחנו קצת באווירה קיצית, אווירת חודש אדר, בכל זאת השבת אנחנו סוף סוף מתחילים על בניית המשכן, ואני חושב שזו הזדמנות מצוינת לעורר את חשיבות בית השם, את המקדש, בית המשכן. אנחנו קצת, לאחרונה אנחנו שומעים, מי ששומע קצת חדשות, כל הזמן עולים לכותרות, כן לעלות להר הבית, לא לעלות להר הבית. רבנות הראשית אמרה ככה, רבנים אומרים ככה, כל אחד אומר כן מקום קדוש, לא מקום קדוש. פולמוס גדול, אני אומר, את העיקר מפספסים. קודם כל בוא נלמד על הכלים, נלמד מה משמעותם, גם מבחינה טכנית, פרקטית, גם מבחינת מה הם מסמלים בשבילנו. כפי שאמרתי, השבת אי אפשר שלא להתייחס לכלי המשכן. אני רוצה לעסוק בכלי אחד. את השאר, אידך זיל גמור. את השאר כבר אתם תעשו. כלי אחד, שימו לב איך אנחנו מוצאים עליו שיעור שלם. כמובן, אני רוצה לעסוק, כפי שאתם רואים בכותרת, בארון הקודש, בעיקר בגלל השאלות הרבות שעולים מקריאת הפסוקים, אבל גם בגלל חשיבותו כפי שנראה. אם אני קורא את הפסוקים במקום מספר אחת, אל תדאגו, אני לא אקרא את הכל. השם אומר למשה, ככל השני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כלל. לכן תעשו, מתחילים בארון. זה הכלי הראשון. מה כתוב לנו בארון? ועשו ארון עצי שיתים, 2.5 קומה, מה וחצי קומה, מה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, וכו' וכו'. ועשית בדי עצי שיתים, והבאת את הבדים בטבעות על צלות ארון. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסור ממנו, ונתת אל הארון את העדות אשר נתן אליך, ואז נכנסים ל"ועשית כפורת", שכמובן גם היא הכפורת היא חלק מהארון, ועשית כפורת וכו' וכו', עליהם שני כרובים, אחרי זה יש לנו את השולחן, אחרי זה יש לנו את מנורת הזהב. כאשר אני מסתכל רק על ארון הקודש, עולים לי כמה וכמה תמיות. שאלה ראשונה, ארון הקודש, הכלי הראשון, מסכימים? הוא הכלי הראשון שמוזכר, נכון? אני שואל למה? למה? הוא הכלי הראשון שישראל נצטוו לעשות. מה, במה, במה הוא זכה להיות ראשון? בסדר, הוא הכלי הראשון. לכאורה. רגע, שנייה. אני אסיים את השאלות, אני אשמח לשמוע תשובות. אפשר לבוא ולהגיד סתם ככה, סתם הוא נבחר, אבל אנחנו יודעים שהתורה זה לא סתם. במה הוא זכה להיות, להצטווה לעשותו, בני ישראל נצטוו לעשות ראשון. שימו לב, שאלה שנייה וחשובה, מה כתוב לנו? ועשו ארון עצי שיטים וכו' וכו'. מה שאתם ועשו ארון? שימו לב, בואו נסתכל בכל השאר בהמשך. ועשית כפורת, ועשית שולחן. חבר'ה, שימו לב כמה חשוב המבניות של הדברים. ועשית כפורת, ועשית שולחן, ועשית מנורת זהב טהור וכו'. רגע, למה פה היחיד שנצטוו בני ישראל לעשותו בלשון רבים זה השולחן? ארון, ועשו ארון עצי שיטים. למה דווקא בלשון רבים? בסדר? נצטוו בלשון רבים, בסדר? ועשו במקום ועשית. למה דווקא זה ככה? בסדר? כל שאר הכלים בלשון יחיד. אז למה כל שאר הכלים בלשון יחיד? אם תענה לי אוליאב ובצלל, אז למה כל השאר בלשון יחיד? שאלה שלישית, אם אנחנו נספור את מהלך הפסוקים המדברים על הארון, כן? קרי את הארון, את הכפורת כמובן שעליה הקרובים, שזה שייך כמובן חלק אינטגרלי מהארון עצמו. אני שואל, כמה פסוקים יש לנו בסך הכל? אני אקצר לכם תהליכים, אני כבר ספרתי. מספר הפסוקים לארון הוא הגדול ביותר מכל שאר הכלים. לארון יש לנו 13 פסוקים. יש לנו לשולחן. כן? לשולחן כמה פסוקים? שימו לב כמה פסוקים יש לנו לשולחן, אתם יכולים לספור, אני אקצר לכם. 8 למנורה, כמה יש מנורה על כל כלא אני אתן 10, יפה מאוד. יש גם אחר כך את מסבך הנחושת, לא נכנס, מסבך הנחושת זה 8, מסבך הזהב מסכן, קיבל רק 6. שוב, אני אומר, בסדר? נחושת, מסבך, זהב, בסדר? זה 6. שימו לב, הבולט מעל לכולם, זה אהרון. הכי הרבה פסוקים. שוב פעם, אני חוזר לשאלתנו הראשונה, במה זכה אהרון? מה הוא זכה? שאלה רביעית ואחרונה, מה כתוב לנו על אהרון? יש ציווי מיוחד, שימו לב, דגשתי אותו בקריאת הפסוקים. בטבעות אהרון יהיו הבדים לא יסור ממנו. מה הפשט בטבעות אהרון? מה הכוונה? מה הפשט? יפה, המקלות שנושאים איתם את אהרון, איפה הם יהיו תמיד? בטבעות. זאת אומרת, כאשר אתה פותח שולחן, לא יודע מה גורר איזה שולחן, איזה משהו כזה, סיימת, אין אחת, מה אתה עושה? אתה מוציא את הכלים שנושאים אותו, שם אותם בצד, לא יודע מה. לא, פה יש ציווי מיוחד, ורק בו, רק בו, מהו הציווי? שבטבעות אהרון יהיו עבדים. תמיד בטבעות עצמם יהיו עבדים הקרשים, לא יסורו ממנו, אף פעם, לעולם. רגע, רגע. אם אני מסתכל עליו מבחינה, על הציווי הזה, מבחינה, סתם, הסתכלות פשוטה, מה הייתם אומרים? מה הטעם לדבר הזה? נריה, מה הטעם שבטבעות אהרון יהיו עבדים, לא יסור ממנו? למה? מה היית אומר מבחינה ראשונית? כבוד? עוד? טוב, אתם כבר נכנסים לעומקים, אני רק רוצה בלבל הראשוני הפשטני, אני הייתי אומר שאני הסתכלתי, אתם יודעים למה? הכנה לנסיעה פשוט, יש עוצרים, עצירה, יש גם נסיעה הבאה אחר כך, כל פעם צריך לנסוע. צריך שיהיה מוכן לנסיעה, כשארנן השם זז, צריך שזה יהיה מוכן לנסיעה. אבל אם זה מהטעם שאמרתי, כמובן, גם כמו שאמרתם, אז למה בכל שאר הכלים אין ציווי כזה? למה בכל שאר הכלים לא כתוב שיש חשיבות לנסיעה עצמה? שוב פעם, אז אנחנו שואלים, במה נתייחד אהרון משאר הכלים? השאלתנו הרביעית והאחרונה, מה השאלה הרביעית? מדוע בארון נצטוו בני ישראל, מה? בטבעות אהרון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו. בסדר? לא יסורו ממנו. למה? למה? שימו לב. הכל זה, אמרנו, זה הכותרת. הכותרת זה עוצמתו של אהרון, אהרון הקודש. עכשיו אנחנו שואלים, כשאני מסתכל, אז מה אני רואה? אני רואה א', שהוא ראשון. אני רואה שזה נאמר בלשון רבים, בניגוד לשאר הכלים. אני רואה שיש לו את מרב הפסוקים. אני רואה שיש לו מה? ציווי מיוחד. שימו לב כמה דברים. כאשר אני ראיתי את כל הדברים הללו, זה אמר דרשני. זה אמר, יאללה, צריך להתחיל לדרוש. ואנחנו באמת נתחיל לדרוש על ראשון ראשון, על אחרון אחרון. רגע, מי שרוצה להעיר לפני שאנחנו נתחיל? כן.
רב, אני לא זוכר אם זה נכון שאומרים שרק הכהן הגדול היה רואה את אהרון, נכון?
רק הכהן הגדול?
היה רואה את אהרון.
כן, ביום כיפור. כן. זה עניין אחר. לא, כאשר הוא בנסיעה, אז כולם, כל הכלים מתקפלים. כשמתקפלים, אז הלוויים היו נושאים את ה... אז לכאורה, אני אומר, הוא תמיד מוכן לנסיעה. נכון. אני גם שואל, זה בשלב השאלה, נו, מה הביג דיל? אז מה אם הוא מוכן לנסיעה? אבל משמע שיש פה איזה ציווי, משהו מיוחד, התורה רומזת לה. אז באמת נתחיל מהעניין הראשון. מדוע אהרון הוא הכלי הראשון? אז שימו לב מקום מספר 2, שמות רבה. דבר אחר, ועשו אהרון עצי שיטים. מה כתיב למעלה? ויקחו לי תרומה. מיד ועשו אהרון עצי שיטים. מה התורה קדמה לכל? כך במעשה המשכן, הקדים את אהרון לכל הכלים. מה האור קדם לכל מעשה ראשית הכתיב ואלוהים, כן, ויאמר אלוהים סליחה יהי אור, אף במשכן, בתורה שנקראת אור, דכתיב כנר מצווה ותורה אור, לכן קדמו מעשה לכל הכלים. זאת אומרת, אומר לנו המדרש רבה, מה נמונח בתוך הארון? התורה, הלוחות. הלוחות. מה זה הלוחות? תורה. אז מה זה בא לסמל לנו? למה אהרון הוא הכלי הראשון במה הוא זכה? זה בא לסמל לנו את הדבר הפשוט. התורה היא נקראת ראשית מפני שהיא קדמה לכל העולם. מסתכל באורייתא וברא עלמא. לכן פשוט שהעדיפות הראשונה בעשיית כלי המשכן יהיה שמור דווקא לאהרון, דווקא לתורה. כי בעצם זה התשתית של כל היסוד, של כל היקום, של כל העולם שלנו. וגם, כן, וגם, כמו שאתם רואים במקום מספר 3, הם העדות לברית בין השם לבני ישראל. כן, זה מה שאומר הרשב"ם, לא ניכנס לזה כרגע. אז מפה אנחנו רואים באמת מדוע אהרון זכה להיות ראשון. אבל אם אנחנו נדקדק שנייה במדרש בשמות רבה, החלק השני שלו לא ברור. החלק הראשון אני מבין. מה כתוב לנו? מה התורה קדמה לכל? כך במעשה המשכן הקדים את אהרון לכל הכלים. זה ברור לי. אבל מה זה ההמשך? מה האור קדם לכל? לכל מעשה בראשית, סליחה, דכתיב, ואומר לי, אור? אף במשכן, בתורה שאני קראת, מה הקשר עכשיו? אור, אהרון, תורה? הייתי אומר בצורה, חשבתי סתם ככה, בצורה מליצית, מה שנקרא, הייתי אומר שהמילה ארון היא מכילה בתוכה איזה אותיות? אור. האותיות אור נכנסות בתוך המילה ארון. אבל העמקה בתוך המדרש, אני חושב, תוביל אותנו לנקודה שהמדרש רומז לנו שיש אור רוחני עמוק שהתורה מקרינה לעולם. התורה, אנחנו צריכים להתחיל לחיות את זה, להתרגל לזה. בלעדי התורה, העולם שלנו היה חשוך, הוא היה אפל. מי נותן לנו את כל האור, את כל הכוח, את הראשוניות להתחיל כל דבר בעולם? זה התורה. לכן דווקא חשוב להתחיל במה? בארון, שהוא בעצם התורה, שהיא בעצם האור הגדול שלנו. עד כאן התשובה לשאלה הראשונה. כן.
ודווקא החלק השני שבמשרד
הבא, הוא יותר מובן מהראשון, כי בראשון לא מחזיק בה.
אתה אומר
לך
מה
התורה
קדמה לכל, וכך הוא עשה משקל, וכך האור קדמה.
אבל תסכים
איתי
שזה ברור.
אור מסביך, אור היה ראשון במעשה בראשית.
לא, אבל גם התורה היא קדמה לכל, התורה קדמה לכל. הוא אומר לך, התורה היא קדמה...
לכל העולם?
כן, לכל העולם. מסתכל באורייתא וברעלמא, לכן... תמיד כאשר כל דבר אתה רוצה להשכין שכינה, דברים מוכנים, תתחיל דווקא בתורה. כן, אגב, זה נכון לכל דבר בחיים. כאשר יעקב אבינו לפני שירדו למצרים, ואת יהודה שלח לפניו לראות, ושלח לראות לפניו גושנה. מה, למה? למה הוא הלך? שיקים ישיבה שם. כל דבר שאתה רוצה לפתוח איתו, תן איזה פוש רוחני, תן איזה תורה, תן איזה אור, רק ככה. אתה רוצה להקים גרעין תורני? שים שם כולל, שים שם איזה משהו ככה, איזה כוח שייתן עוצמה, על גבי זה תוכל לבנות גם את הדברים הגשמיים, אבל בלי העוצמה הרוחנית בתחילה, אבוד. זה מה שאומר לנו, אומרת, רומזת לנו התורה. התורה, כן, התורה, לוחות הברית, כן. עכשיו אנחנו עוברים לשאלתנו השנייה, ופה שימו לב, יש לנו שתי תשובות בדבר. למה כתבו בלשון רבים ועשו? תשובה ראשונה, יש לנו את המדרש במקור מספר 4. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיעסקו כולם לתורה. שימו לב מה אומר לנו המדרש, שבוע הכל ויעסקו בארון. אם כן, עכשיו ברור לנו השאלה, למה כתוב פה מה? ועשו. למה? מה זה ועשו? יפה מאוד, כל עם ישראל, דווקא כשכולם ביחד, אז יכולה מה? אז יכולה להתקיים התורה. רגע, אבל מכאן עולות לי כמה שאלות. מה כתוב לנו? יבואו הכל ויעסקו. אני שואל א', איזה עיסוק? בנייה. אורלב, איזה עיסוק יש לנו פה?
בנייה.
איזה עיסוק? איזה עיסוק? נשיאת הארון, בניית הארון. אולי זה רק משל של חז"ל שהם רוצים להגיד לנו שהארון שייך לכולם. מה זה יבואו הכל ויעסקו בארון? מה העניין של העיסוק? אולי, זה מה שאני אומר, אולי זה משל, כמו שהארון שייך לכולם, ככה התורה שייכת לכולם. מה זה בא להגיד? חוץ מזה אני שואל, שאלה נוספת, למה דווקא עכשיו חשוב לנו שמה? שבני ישראל יזכו לתורה. רגע, מה היה לפני שתי פרשות? מה היה? נעשה ונשמע, מעמד הר סיני. מה היה לפני פרשה האחרונה? פרשת משפטים. קיבלנו את כל המשפטים, את כל הדעים. אז למה דווקא עכשיו חשוב שבני ישראל יזכו בתורה? אז נענה על ראשון ראשון, על אחרון אחרון. מה הייתה שאלתנו הראשונה? איזה סוג של התעסקות? אז הרמב"ן עונה לנו במקור מספר 5, מה הייתה התעסקות? אומר הרמב"ן שיהיו כל ישראל משתתפים בעשיית הארון בעבור שהוא קדוש משוכני עליון, ושיזכו כולן לתורה. והעסק, מהו העסק? שיתנדב כל אחד כלי זהב אחד לארון, או יעזור לבצלל עזר מעט, או שיכוונו לדבר. זאת אומרת, בפשטות אומר לנו הרמב"ן, העיסוק הוא פיזי, מעשי. אתם צריכים לעזור פיזית לבניית הארון. בסדר? זה מה שאומר לנו הרמב"ן. אבל לגבי שאלתנו השנייה, למה דווקא עכשיו צריכים מה? צריכים בני ישראל לזכות כולם בתורה? מה, לא זכינו במעמד הר סיני? לא זכינו בקבלת כל המשפטים? שתי פרשות, פרשה אחורה? למה דווקא עכשיו? אז שימו לב, מצאתי תשובה מופלאה לזה במקור מספר 6. המדרש תנחומה אומר, על כל דבר ודבר, מה כתוב? ועשית. ועל הארון נאמר ועשו. למה? אלא שציווה הקדוש ברוך הוא לעשותו לכל ישראל, שלא יהיה לאחד מהם פתחון פה על חברו לומר שאני נתתי הרבה בארון. אתה יודע כמה? אני בניתי שתי שליש מהארון. אתה מה עשית? בנית רק שליש. לא עשית כלום בארון. עם כל הכבוד, אני זה שעשיתי. אני זה שיצרתי. כמו שאמרנו, הרמב"ן אומר, התעסקו בעבודה פיזית, אני ממש בניתי את הארון. התורה שייכת לי הרבה יותר משהיא שייכת לך. לכן, לפיכך, אני לומד הרבה, ואני יש לי בו יותר, זה מה שטוען, אני יש לי בו יותר ממך. ואתה לא נתת בארון כלום, אלא מעט, מה אתה שווה? אני בניתי הרבה הרבה יותר. לפיכך, אומר לנו המדרש, אין לך חלק בתורה. זאת אומרת, כל ישראל, אומר לנו המדרש, כל ישראל יש להם זכות שווה בתורה שקיבלו. קיבלו אותה לפני שתי פרשות? לכולם יש זכות שווה. למה? למה? בזכות מה? לעניות דעתי זה בגלל שכולם עזרו בארון. כולם נתנו, כמו שאמר לנו הרמב"ן, כל אחד נתן עזר מעט, בנה פה, עזר לבצלל, משהו, כיוון בדבר. רק שנייה, תן לי לסיים את התשובה, רק שנייה. כל אחד עשה איזה עזר מסוים, נכון? חבר'ה, מפה, ובגלל שכל אחד עשה עזר מסוים, התורה שייכת לכולם. מפה אני חושב אנחנו יכולים ללמוד מסר עצום, שימו לב. כל אחד מחויב ללמוד ולהפיק מעצמו הרבה יותר ממה שהוא חושב, וזאת בשביל שהוא יוציא את האות שלו בתורה. למה? כי אף אחד לא יכול לבוא ולטעון, כמו שאומר לנו המדרש, אף אחד לא יכול לבוא ולטעון, התורה לא מדברת אליי. אני לא קשור לארון. לא, מה אנחנו רואים? מה אומרת לנו התורה? כולם בונים את הארון במידה שווה. כולם יש להם שייכות בתורה. בן אדם אחד לא יכול לבוא ויגיד לי, הרב, אני לא מתחבר. אין לי קשר לתורה. מה זה אין לך קשר לתורה? כולם, כולם היו במעמד הר סיני. כולם עבדו בארון. כולם היו שייכים. דווקא אחרי מעמד הר סיני, אנחנו אומרים שכולם קיבלו את התורה. כולם ממש בנו את הארון שהוא מסמל את התורה. למה זה? אף בן אדם לא יכול לבוא ולטעון, לי לא שייך, אני לא שייך ללימוד תורה. לכן, אומרת לנו התורה, כמו שאמרתי, מיד אחרי מעמד הר סיני, מה אתם צריכים לעשות? מיד ועשו. מה זה מיד ועשו? ועשו. כלל ישראל שייכים בתורה עצמה. כן. זה התשובה הראשונה לשאלתנו השנייה. כן. ברור, כל אחד יפתח, כל אחד יפתח, אבל מה המסר? כולם עשו את הארון, כולם שווים בארון, כל אחד נתן, ברור שאחד הוא יותר אחד מקצועי, אבל תסכים איתי שכולם עסקו בארון, לכן כתוב מה? ועשו ארון. נכון, זה משהו איתן. זה משהו איתן, אבל נכון. אוקיי, אתה בנית יותר ממנה, אבל סוף כל סוף מה אני בא וטוען? אז מה בנית יותר ממנה? סוף כל סוף?
גם לי יש חלק בתורה, אבל אני יותר ממך. אני נתתי יותר.
לא, אם אתה תגיד את הדבר הזה, אז אתה מסמס את כל המדרש תנחומה. שים לב, מה המדרש תנחומה אומר? אלא שציווה הקדוש ברוך הוא לעשותו לכל ישראל. שלא יהיה לאחד מהם פתחון ולומר, אני נתתי הרבה ואתה נתת קצת. הפוך, בעצם הנקודה שכולם מה? כולם עושים את הארון, כולם בונים, אז לכולם יש שייכות. כאילו להגיע לרמת שייכות צריך להגיע לדרגה 5. אז נכון שאחד יגיע ל-10 ואחד יגיע ל-12, אבל אם כולם עשו, כולם הגיעו לדרגה 5. אז לכולם יש להם שייכות, במובן המינימלי, לתורה. אז תסכים איתי כמו שאמרתי, שבן אדם לא יכול לבוא ולטעון, אני לא שייך לתורה, אין לי קשר לתורה. בן אדם לא יכול לבוא ולטעון דבר כזה.
זה מישהו אומר,
לא, אבל תמשיך את המשפט, לא. ואתה לא נתת בו כלום, זה הדגש. זה לא ש... זה הדגש. אנחנו כולנו נתנו במידה שווה. כל אחד נתן, כל אחד ועשו. כל אחד ועשו. היה פה עשייה, לא סתם עשייה. עשייה משמעותית. כל אחד, כנראה, כל אחד נתן. זה היופי בארון. כל אחד נתן משהו משמעותי. כל אחד משהו משמעותי. כן, זה מה שהרמב"ן אמר. אחד, יפה מאוד. אחד כל כלי זהב, אחד יעזור לבצלל, אחד יכוונו בדבר. כל אחד מהסגולה שלו. רק שנייה, בואו נתקדם שנייה, מכילה, לתשובה לשנייה. נתקדם לתשובה השנייה, שימו לב, וזה ממש עוצמתי. אני חושב שתמות הוא מסר עצום. לא רק שלכל אחד יש שייכות לתורה כמו שאמרנו מקודם, אלא אי אפשר לקיים את כל התרי"ג מצוות כל אחד לבדו. כדי שאני, חגי הראל, יוכל לקיים את כל התרי"ג מצוות, אני זקוק לבית מקדש, זקוק למלך, זקוק להיות חקלאי, לעשות עבודות בקרקע, אני זקוק להיות כהן, לוי, זה לפדיון בן, זה לפדיון מתנות כהונה, אני זקוק להיות אני למעשר, איפה? אני כולה חגי הראל, מה אני יכול לעשות? אז איך אני אזכה לקיים את הרמ"ח איברים ושס"ה גידים? חשבתם פעם על השאלה הזאת? איך אני אזכה לקיים את כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים? אלא זה מה שאומר לנו, שימו לב, ספר החרדים. מקור 7. ודאי אין שלמות האדם אלא בתרי"ג מצוות שניתנו למשה בסיני, רמ"ח מצוות, עשר שזה מצוות, למה זה גמר, מה שזה גידיו. ואם תאמר הרי כמה מצוות תלויות בכהנים ובמקדש ובמלך, איך כל יחיד יכול לקיים תרי"ג? יש לומר, בישראל כולם נפש אחת, דכתיב 70 נפש, גם הם גוף אחד, כפי שפרש רבי שמעון בר יוחאי לפסוק אדם, כן? אדם, אתם קוראים אדם, ואין הגויים קוראים אדם, לא ניכנס לזה עכשיו, וכו' וכו'. גם האור החיים הקדוש אומר את אותו עניין במקור 8, שאין גופה של תורה יכול להתקיים אלא בכללות כל ישראל, ואין מציאות בעולם יכול לעשות כל עיקרי התורה, וזה לכאות. איך? איך אני יודע שאף אחד מישראל לא יכול לקיים את כל התורה כולה? אם הוא כהן, הרי זה אינו מקיים נתינת כף דלת מתות כהונה ופדיון בכור. ואם הוא ישראל, הרי אינו יכול לקיים מצוות עשה שבהקרבת הקורבנות ובניניהם אשר אבו מצוות עשה שבהם, וכן לוי, וכולי וכולי. כל אחד, כל אחד יש לו את המצוות שלו. אגב, אני אומר לכם, גם אני לא מצאתי את זה, אבל נדמה לי שהחפץ חיים הוא כותב שגם בעניין של תפילה, תפילה במניין, מה הסגולה, מה העוצמה של תפילה במניין, למה היא מתקבלת יותר מתפילה ביחיד? כי בעצם אנחנו מצרפים את הזכויות של כל אחד ואחד בציבור. כאשר אנחנו מצרפים את הכל, אז אנחנו יכולים להגיע למה? יכולים להגיע לכל התרי"ג מצוות, לכל השלמות האלוקית. נכון? גם לתפילת הדרך דיברנו על זה. אוקיי, אז אם אני מסכם את התשובה לשאלה השנייה, שאלנו למה כתוב בלשון רבים ועשו, אנחנו אומרים, תשובה ראשונה אמרנו, זה בא להגיד לנו שכל אחד יש לו זכות. כל אחד יש לו שייכות לתורה. מעבר לזה, כדי שהשייכות שלך תהיה שלמה, אתה צריך, זו התשובה השנייה, צריך שכל עם ישראל יעשה את כל התורה כולה, כן, מצוות שייכות לכהנים, למלך, לבית מקדש, ארץ ישראל, חוץ לארץ, וכו' וכו', כהן, לוי וכו'. שופטים, חקלאים, בעלי בתים, מה שתרצו, כל אחד יש לו מצוות מבחינתו, וכל האחד משלים האחד את חברו. לגבי השאלה השלישית, אמרנו כמה פסוקים מייחדים לארון? 13 פסוקים. למה? למה דווקא הכי הרבה ארון? על פי האור החיים הקדוש ולפי ספר החרדים, אני חושב שאפשר גם כן לתרץ את השאלה הזאת. מה התירוץ? איך אנחנו נוכל לתרץ לפי האור החיים ו... למה זה מספר פסוקים כל כך הרבה? חושב שהתשובה היא פשוטה, זה בא לסמל לנו שהארון, הרי אמרנו שהארון, אמרנו שייך לקליסה, זה בא לסמל לנו שהארון הוא מכוון כלפי כל עם ישראל. הוא לא משהו פרטי. הארון, בעזרת השיתוף הפעולה של מי? של כל עם ישראל, בבת אחת, כל אחד נתן את הצ'ופצ'יק שלו, וזה את הבנייה הקטנה שלו, זה את הכוונה שלו, זה את העזר לבצלל, כל אחד נתן את שלו. רק ככה אומרים לנו חז"ל, רק ככה אנחנו נוכל לקיים את כל התורה כולה. וזו בעיה מאוד מאוד קשה. אנשים חושבים לפעמים, מה? אני, מה אני צריך את כל הסביב? אני רב לעצמי. מה אני צריך את כולם? מה אני צריך את כל הסביב? זה, הוא סתם עמך, הוא בסטונר ככה בשוק וזה, מה אני צריך אותו? לא! מסמלת לנו ארון, כולם במידה שווה. כולם שייכים בתורה. ולכן זה גם הכי הרבה פסוקים, כי כל עם ישראל שייך בתורה. כל עם ישראל שיתף פעולה בבניית הארון, וכל עם ישראל יוכל לבצע ככה את כל התורה כולה, רק אם כל עם ישראל יתאחד. לכן זה הדבר הכי חשוב, הכי עוצמתי. נותרנו עם השאלה האחרונה. לפני כן, שאלות? אמרנו, השאלה הייתה, למה זה מספר הפסוקים כל כך רב? כן, הכי הרבה פסוקים מכולם. למה? זה בא לרמז לנו שכל עם ישראל, כולם, צריכים כולם להיות בשיתוף, וככה יוכלו לקיים את כל התורה. רק שכולם ביחד, לא כל אחד לכולם. לכן זה גם מספר הפסוקים הכי מרבי. בסדר? כן, גם בספר חרדים, גם באור החיים הקדוש. נותרנו עם שאלתנו האחרונה. נראה לי פעם באה צריך לדאוג למזגן. נותרנו עם שאלתנו האחרונה. מדוע בארון נצטוו שלא להוציא את הבדים ממנו? פה אני חושב זה שיא השיאים של הארון. יש לנו שלוש תשובות אפשריות. תשובה ראשונה אנחנו נוכל למצוא בספר החינוך. ספר החינוך אומר לנו, תשמעו חבר'ה, אתם מחפשים קודש, עוצמה, שכחו מזה. כל העניין הוא פרקטי, מציאותי בלבד. לא צריך, לא כל דבר בתורה צריך לחפש לו איזה משהו עוצמה. זה אומר לנו ספר החינוך, הטעם הוא טעם פרקטי, שימו לב. לפי שהארון משכן התורה, והיא כל עיקרנו וכבודנו, כמובן, הארון הוא עוצמה גדולה. ובגלל העוצמה הגדולה התחייבנו לקנוק בו כל כבוד וכל הדר בכל יכולתנו. על כן הצטווינו לבן נסיר בדי הארון ממנו, פנייה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות, פתאום הענה נוסע, צריך לזוז, ואולי מתוך התרדה והחיפזון, לא נבדוק יפה להיות בדיו חזקים כל הצורך, ושמא חס ושלום יפול הארון ואין זה כבודו. אומר לך, ספר החינוך, חבר'ה, דווקא, נכון, מתוך עוצמתו, מתוך כבודו של אהרון, אני בא ואומר לכם, תשמעו, הטעם שאני מביא, הם קדושים, אבל אין חשש שמתוך המהירות ייפול. או רק בארון, רק בארון אומר לך ספר החינוך, למה אנחנו צריכים להשאיר את הבדים בטבעות? הסיבה היא בעיקר סיבה מעשית. אם בני ישראל יצטרכו להתנייד במהירות, הם צריכים להכניס את הבדים, ולא בטוח שמה יעשו, ידקו את הבדים כמו שצריך, כראוי, בתוך הטבעות. כן, ישכחו את המברק. אז במצב כזה, לכן ייתכן שהארון, כאשר יצאו למסע, הוא לא יהיה מספיק יציב, אנחנו צריכים מה? תשאיר שם, אל תיגע בזה. תשאיר שם, יהיה בסדר. למה? הפוך, מתוך כבודו, אנחנו חוששים שמה הוא ייפול. מכיוון שאנחנו כל כך חוששים שמה הוא ייפול, אנחנו אומרים, עד רבה, תשאיר את הטבעות שם. בסדר? זה מראה לך שהארון הוא תמיד מוכן למסע בכל רגע. אבל כמו שאתם שואלים היטב בצדק, גם אני לא הסתפקתי בטעם הזה. זה טעם, נכון? תסכימו איתי, זה טעם שהוא לא מספק. חלש. חבר'ה, ספר החינוך ראשון, לא הייתי אומר חלש. אבל...
זה דבר חשוב, אהרון, לא יכול לספק.
נכון, דווקא.
זה פתוח ולא מוברק טוב.
חבר'ה, איך אני יודע גם שזה טעם לא מספיק? אגב, כי גם אם אתם מסתכלו בהמשך, אני לא הבאתי את זה פה, אבל גם ספר החינוך בעצמו לא מסתפק רק מהטעם הזה. אבל כן. אבל... זה היתרון של ציטוט מקורות, מה אתם חושבים? שזה אני הכי חשוב בעיתון, זה העורך הראשי. חבר'ה, איך אני יודע שגם הוא לא מסתפק ספר החינוך? כי גם הוא מסביר את האיסור להסיר את הבדים מהארון, כי, שימו לב, לא שהוא כותב את זה בהמשך, אני הטעתי אתכם. זה בגלל שגם ההסבר הזה למה הוא טוב, ככה אני חושב, הוא טוב לתקופת הנדודים במדבר. ומה היה כשהגענו לארץ ישראל? מה יהיה הטעם? למה כתוב לנו בטבעות הארון יהיו עבדים לא יסורו ממנו? זה קצת לא יודע. רגע, חבר'ה, כאשר הארון הגיע ליעדו, שוכן בקודשי הקודשים בירושלים, למה דווקא צריך לא יסורו? וטבעות הארון יהיו עבדים לא יסורו ממנו בתקופות שלא לקחו אותו. למה דווקא? חבר'ה, אכן גם אני חושב שהספר החינוך זה טעם לא מספק. לא מספק. זה טוב, זה חזק, לא מספיק. אנחנו חייבים למצוא עוד. כן.
עכשיו, אולי יש את זה קדוש?
נו.
אתה אומר כאילו מה, כל פעם נקי וזה, אבל אתה לא תעסק עם משהו קדוש הרבה. כמו שאתה, כל יד תיקח את הספר תורה, תתחיל להחליט פה כל מיני דברים וזה, אז תמשיך אותו, אבל לא זה יעבור יותר מדי. מה, כל פעם אני אשים לו את ה... לחבר לו את ה... לא יודע מה.
מדהים.
לא תעסקים עם משהו קדוש יותר מדי. פעם אתה מרכיב אותו, ולא נוגע בו.
אתה אומר זהו כבודו.
זה כבוד כאילו שאתה לא מתחיל להתעסק איתו כל רגע.
תפתח תפתח פירושי חליפה.
אבל למה בעצם זה שאתה מפחד אולי עם האכיפה
זו
לא מחבר אותו טוב, זה לא מוריד מהנקודה שלו?
לא, לא, הפוך. אני מבין מה שאתה אומר, אולי זה עצם הפחד, אבל מה שאנחנו באים ואומרים, והנקודה היא שדווקא ממה אנחנו הרי מפחדים? אנחנו מפחדים שהוא ייפול חס ושלום. אז בגלל שזה הפחד, זה מראה אדרבה, זה מראה על הכבוד שלו, על הגדולה שלו. אני רוצה לתת פה עוד שני הסברים איתם נסיים. הסבר נוסף יש במשך חוכמה. מי זה המשך חוכמה? משך חוכמה יותר נכון. אה? לא מכירי. שיעורי בית. מי זה המשך חוכמה? אחרי שאתם יוצאים מהשיעור, תלכו לבית מדרש, תשאלו מי זה המשך חוכמה. עד שאתם לא שומעים מי זה המשך חוכמה, אתם מבטיחים לי, גם אם אתם לא אומרים, אתם מבטיחים לי שאתם לא יושבים במקום ללמוד את הבקיאות. אני מקווה שזה ייקח מהר כדי שתוכלו. בסדר? אז אתם צריכים לדעת מי זה המשך חוכמה, וגם מחזור ויטרי, ראיתי את אותו עם... לא, מחזור ויטרי זה בהמשך, כי זה תלמיד רשי. גם מחזור ויטרי יש... אותו עניין, אומר המשך חוכמה. לא, לא, לא. מי זה המשך חוכמה? לא, לא, לא. שימו לב, אומר המשך חוכמה ש... עבדים, חבר'ה, שימו לב, טעם נפלא, עבדים הם סמל לקשר נצחי בין עם ישראל לעדות השם ותורותיו. בואו נקרא את דבריו. משך חוכמה, מקור 10, שהוא הארון לעדות השם ותורותיו, ומהראוי שיהיו תמיד אוחזים בארון הברית. לא יסורו ממנו. זאת אומרת, הציווי בדיוק. הציווי לא יסורו ממנו. הוא לא שייך כלל למה לנשיאת הארון במדבר, הוא לא טעם טכני פרקטי, אלא מה הוא בא להגיד לנו? זה ציווי כללי לכל עם ישראל, רבותיי, אל תסורו מהתורה, אל תשכחו את התורה. כמה נפלא. זה המשך חוכמה. הסבר שלישי ואחרון, אנחנו יכולים לראות בפירוש עמק דבר של הנציב. מי זה הנציב? אני מקווה שאתם יודעים. או שאני... אה? מי זה הנציב? הנציב מפולוז'י?
או ש... צבי יהודה ברלין?
לא. נכון, צבי יהודה ברלין, נכון. נפתלי צבי יהודה ברלין. בסדר, ראש ישיבת בולוז'ין, היה גם רבו של הרב קוק. אז הוא אומר, הקים את ישיבת בולוז'ין המפורסמת, הוא אומר שאכן מדובר פה בעניין של... ניידות. מה זה מדובר? אה?
הרב
מאיר סוכן כהן. יפה,
מה?
טוב. פחות דבר אחד טוב הרווחנו שכולם ישר קופצים לבקיר. אז אנחנו אומרים הרב מאיר שמחה כהן מדווינסק. טוב. הלאה, הנציב מבולוז'ין אומר שאנחנו מדברים פה על עניין של ניידות. כאשר עם ישראל גולה מארצו, התורה שהיא מגולמת איפה? בתוך הארון עצמו. היא מטלטלת עם מי? מטלטלת עם עם ישראל. הזכרנו את זה מי שהיה בפרשת ויחי, את העניין של הטלטול של הארון. לעומת זאת, המלכות של עם ישראל, שהיא מיוצגת על ידי השולחן, שימו לב, מקור מספר 11. שלושה זרים נעשו בכלי הקודש. של מזבח, סימן לכתר כהונה. של אהרון, סימן לכתר תורה. של שולחן, אם אהרון זה כתר תורה, הזר של השולחן מהו? כתר מלכות. אז המלכות היא מיוצגת על ידי השולחן, כהונה מיוצגת על ידי המזבח, כמו שראינו, והדברים הללו, המלכות והכהונה, הם מתקיימים רק כאשר עם ישראל, איפה הוא נמצא? על אדמתו. שימו לב ליופי פה. השולחן, הארון, איפה הוא נמצא? אמרנו, מסמל את מה? את הניידות של עם ישראל. עם ישראל כל הזמן היד, זה הארון. אבל המזבח ו... מה עוד? המזבח והשולחן, המסמנים את המלכות והכהונה, איפה המלכות והכהונה של עם ישראל? זה רק בעם ישראל בארצו. מה זה מסמל לנו? שימו לב. מה זה אומר לנו? אומר המשך, אומר הנציב מוולוז'ין במקור האחרון. דכוח האחרון שהוא התורה. ניסה בכל דור ודור ממקום למקום היכן שישראל גולים. אומר העמק דבר, עובדת היות הבדים קבועים איפה? בתוך הארון, היא מעידה על יכולת הטלטול של התורה לכל מקום שעם ישראל גולים. ולכן, איך אני יודע שאם זה מעיד? כי בכל רגע ורגע אפשר מה לעשות? אפשר לשאת את הארון. אז למה הבדים קבועים בתוך הארון? לסמל לנו, התורה היא גולן עם ישראל לכל מקום. השכינה נמצאת עם עם ישראל בכל מקום. היא לא עוזבת את עם ישראל. ולכן, מי נמצא התורה? מלכות? כהונה? לא, לא, לא. זה רק בארץ ישראל. כאשר אנחנו מדברים לא על המלכות והכהונה, כאשר אנחנו מדברים על מה? על התורה נמצאת עם עם ישראל בכל מקום. לכן, כאשר צריך לסחוב את התורה, כן, לסחוב במרכאות, כאשר צריך לסחוב את התורה, אפילו אין צורך מה לעשות, אפילו לא צריך להשחיל את הבדים בתוך הארון, למה? כי כבר מוכנה מה? מוכנה לנסיעה, היא ניידת כל הזמן. הארון תמיד מוכן ליציאה לדרך. ולפי זה באמת אנחנו מבינים למה דווקא בארון יש לנו את מה? את הבדים שהם קבועים, שהוא מסמל את הניידות של הארון, לעומת שאר הכלים ששם אין לנו ציווי מיוחד של מה? ציווי של הבדים שתמיד מה? יהיה מסמלים את הניידות, כי לא צריך שם הניידות. שם זה אך ורק איפה? בתוך ארץ ישראל, כשעם ישראל על אדמתו. אז נסכם את שלושת התירוצים שראינו לשאלתנו האחרונה והמרכזית. למה בארון נצטווינו בתבות הארון יהיו עבדים לא יסורים ממנו? אז היה לנו תשובה ראשונה, תשובתו של ספר החינוך. אמרנו, זה תשובה מקומית לבני ישראל במדבר. מה הוא אמר? מבחינה טכנית, בגלל כבודו של הארון, אנחנו חוששים שמה יקרה? שם אהרון ייפול, לכן מה אנחנו צריכים? שתמיד מה? יהיה בתבעות אהרון יהיו עבדים, לא יסור ממנו. היה לנו את המשך חוכמה, שהוא דייק דווקא ממה? לא יסור ממנו. מה הנקודה לא יסור ממנו? התורה לא יכולה מה? לסור מעם ישראל, זה רמז לעם ישראל. אל תשכחו את התורה, כל מקום שאתם הולכים תלכו איתה. הסבר שלישי, הסברו של העמך דבר, הוא בעצם הסביר לנו למה דווקא בארון ולא בשאר הכלים. כי שאר הכלים, כהונה ומלכות, זה מסמל לנו את מה? את עם ישראל בארצו. הארון, התורה, היא ניידת. שלא יהיה שנייה אחת שעם ישראל לא יוכל לקחת את התורה עמו. עד כאן.